תגידו, יצא לכם לחשוב פעם מה הייתם עושים עם עשרות מיליארדי דולרים? כי סם אלטמן, המנכ״ל של OpenAI, כנראה פתר את הבעיה הזו בדרך הכי פחות צפויה שיש. ראיתי השבוע דיווח ב-DT Spotlight, ופשוט הייתי חייבת לעצור הכל ולחשוב על המשמעויות שלו. הוא מציע לממשל האמריקאי להיכנס כשותף ב-OpenAI. כן? שמעתם נכון. הממשלה. שותפה רשמית בחברת ה-AI הכי חמה והכי חזקה בעולם. בדיטי ספוטלייט כתבו על זה בדיוק ככה, ואני מצטטת מילה במילה. סם אלטמן מקדם מהלך להעניק לממשל 5% מהחברה, נתח שמוערך בעשרות מיליארדי דולרים. עכשיו, למי ששואל את עצמו, למה שמישהו יעשה דבר כזה מרצונו החופשי? כאילו, ממתי חברות טכנולוגיה ענקיות פשוט מחלקות מתנות ומניות לממשלה? אז הרעיון של אלטמן הוא להקים קרן מיוחדת שתחלק את הרווחים מהמהפכה הזו ישירות לציבור האמריקאי. הוא רוצה שההצלחה הכלכלית המטורפת הזו לא תישאר רק אצל קומץ חברות טכנולוגיה עשירות בסיליקון ואלי. ויותר מזה, הוא מציע שגם שאר החברות הגדולות בתחום יצטרפו ליוזמה ויעשו בדיוק את אותו הדבר. אבל מעבר לפילנטרופיה, יש פה משחק הרבה יותר גדול. המהלך הזה מראה שה-AI הפך מאיזה טרנד טכנולוגי נחמד לכלי של ביטחון לאומי, של אסטרטגיה גיאופוליטית אמיתית. זה לא רק ביזנס. כשממשלה מחזיקה 5% מחברת AI מובילה, זה אומר שהיא הופכת לבעלת עניין ישירה. זה מאבק כוחות מול מדינות אחרות, כמו סין למשל. הממשל האמריקאי רוצה להבטיח שהשליטה בטכנולוגיה הזאת תישאר אצלו, בידיים. ואלטמן מבין שהוא חייב את הממשלה בצד שלו כדי לשרוד את הרגולציה שעומדת להגיע. זה ממש מטשטש את הגבולות שבין המגזר הפרטי למדינה. מעניין אם זה באמת יעבור, ואיך שאר החברות יגיבו להצעה חסרת התקדים הזו.
והאמת היא שזה מתחבר לי בול לנושא המרכזי של השבוע האחרון. אם אני צריכה לסכם את השבוע הזה במשפט אחד, זה כנראה יהיה זה. ה-AI מתחיל להתבגר. הוא עובר משלב הטריקים המגניבים לשלב האחריות האמיתית. זוכרים את הימים שבהם כל יומיים יצא מודל חדש וכולנו רק התלהבנו מזה שהוא יודע לכתוב שירים בחרוזים או בדיחות על חתולים? אז זהו, שהתקופה הזו נגמרה. היום השאלה היא כבר לא רק מי מוציא מודל עם עוד כמה נקודות במבחני ביצועים. השאלה היא מי מסוגל לשחרר מודל לעולם בלי שהוא ישרוף את הבית. ראינו את זה השבוע בצורה הכי ברורה עם GPT-5.6 סול. הוא נחשף, כולם כבר היו מוכנים ללחוץ על כפתור השדרוג, אבל אז הגישה אליו נשארה מוגבלת מאוד רק בגלל בדיקות הבטחה קפדניות. הם פשוט לא ממהרים לשחרר אותו לקהל הרחב. ואותו סיפור בדיוק קרה עם פייבל 5. המודל הזה חזר לעולם רק אחרי שיחות ארוכות ותאומים מול הממשל, ועם סינום תוכן חדש וסופר קפדני. וגם כשהוא חזר בפועל, הוא הגיע עם המון מגבלות וזהירות. המודלים האלה כבר כל כך חזקים ובעלי השפעה, שאי אפשר פשוט לזרוק אותם הקוצה לחנות האפליקציות ולקוות לטוב. ופה בדיוק מתחילה הבגרות הזו שאני מדברת עליה. האחריות לתוצאות.
ומה קורה בשטח, בעולם העסקים האמיתי? חברות כבר לא שואלות את עצמן איזה מודל לקנות כדי שהעובדים ישחקו איתו בצ'אט בהפסקת צהריים. השאלה האמיתית עכשיו היא איך מחברים את ה-AI לתוך תהליכי עבודה קיימים ועמוקים. אנתרופיק הראו בדוח הכלכלי שלהם השבוע משהו שממש הדליק אצלי נורה אדומה. ה-AI כבר מתחיל להשפיע באופן ישיר על גיוס של עובדים מתחילים, עובדי ג'וניור. לא בגלל שמחר בבוקר מפטרים את כולם ומחליפים אותם בבוטים, ממש לא, אלא פשוט כי הצוותים הקיימים שמשתמשים בכלים האלה מצליחים להספיק הרבה יותר, אז צריך פחות ידיים עובדות למשימות הבסיסיות. ואמזון? אמזון לגמרי הבינה לאן הרוח נושבת. היא השיקה השבוע יחידת AI מטורפת, בהשקעה של מיליארד דולר. התפקיד של היחידה הזו הוא לא למכור תוכנה, אלא פיזית להיכנס לתוך צוותים של לקוחות ולעזור להם להטמיע סוכני AI בתוך הארגון. בעיניי זה אחד הסיפורים הכי חשובים של השבוע. כי הבעיה שלנו היא כבר לא הדמו המגניב שאנחנו רואים ברשתות החברתיות. הבעיה היא שינוי ארגוני. איך גורמים לחברה שלמה, עם הרגלים של שנים, להתחיל לעבוד אחרת?
תחשבו על זה. 11 Labs הוסיפו עכשיו procedures לסוכני קול שלהם. Meta ו-XAI השיקו בוני סוכני קול. ומנוס אורזת כלי AI ממוקדים לעסקים קטנים. כולם הולכים בדיוק לאותו כיוון. פחות תשאל את הצ'אט ותעתיק את התשובה, ויותר תן למערכת לבצע תהליך שלם מאחורי הקלעים באופן אוטונומי. ופה נכנסת השאלה הגדולה של לופים. לא בתור מילה יפה למצגות משקיעים, אלא בתור השאלה הפרקטית. מה רץ לבד? מי בודק שזה באמת נכון ולא ממציא שטויות? מתי התהליך הזה עוצר ומבקש אישור אנושי? ומי לוקח אחריות משפטית וכלכלית כשהסוכן הזה טועה? אלה השאלות האמיתיות שמעסיקות את השוק עכשיו, וזה דורש מאיתנו חשיבה אחרת לגמרי על ניהול.
אבל רגע, בשביל שכל הסוכנים והלופים האלה ירוצו בלי הפסקה, צריך כוח מחשוב מטורף. ובצד של התשתיות, הקרב נהיה ממש כבד ומלוכלך. יש סטארט-אפ בשם Etched, והוא נכנס עכשיו ראש בראש באנווידיה הגדולה. הם מפתחים שבבי אינפרנס מיוחדים, ומנסים לשבור את המונופול הבלתי מורער שלהם. במקביל, Base44 מאמנת מודל משלה, ופלטפורמת X פתחה MCP מובנה. וקלוד סונט 5 נפתח לכולם, בזמן שגרוק 4.5 נכנס לבית הסגורה. אבל אתם מבינים מה צוואר הבקבוק האמיתי פה? אנחנו מדברים המון על שבבים ועל חומרה, אבל הבעיה הפיזית הכי גדולה שכולם מתחילים להתעקע בה, היא בכלל רשתות החשמל ותשתיות האנרגיה. מרכזי הנתונים האלה צורכים כמויות חשמל מטורפות, ברמות של מדינות קטנות. אם לא נשדרג את רשתות החשמל שלנו, פשוט לא יהיה מאיפה להזין את כל המחשבים האלה, ולא משנה כמה השבבים של NVIDIA או של Etched יהיו יעילים. זה מאבק על משאבים פיזיים אמיתיים, מים לקירור, חשמל להפעלה ושטח אדמה. כל אחת מהחברות האלה מנסה לבנות שליטה בנקודה אחרת בשרשרת. אחת בחומרה, אחת במודל, אחת במידע ואחרת בחיבור לתשתיות האנרגיה. זה כבר לא קרב על למי יש את המודל הכי חכם בלוח התוצאות הווירטואלי. זה קרב על השליטה הפיזית בעולם.
ואגב, זה לא נעצר רק במשרדים או בקוד של מתכנתים. עולם המחקר המדעי קיבל השבוע דחיפה רצינית מאוד, וזה פשוט מרתק. אנתרופיק מארגנת הקאטון וירטואלי גלובלי חדש, והפעם הדגש הוא כולו על מדעי החיים. האירוע הזה עומד לקרות ממש בקרוב, בין ה-7 ל-13 ביולי, והמטרה היא לחקור ולבנות פרויקטים בעזרת Cloud Science ו-Cloud Code. המשתתפים שם התחרו על קופת פרסים שווה של $100,000 בקרדיטים לשימוש במודל. ההרשמה פתוחה רק עד יום ראשון הקרוב, אז אם אתם בעניין של ביולוגיה, רפואה או קוד, אל תפספסו את זה. חוץ מזה, שמעתם על ג'ין בנץ' פרו או על פרויקט קירור הערים המדהים של גוגל? זה בדיוק העניין. זה כבר ממש לא AI שכותב לי סיכום של מייל ארוך מהבוס. זה AI שנכנס עמוק לתוך המדע, לתכנון עירוני חכם שיכול להוריד טמפרטורות ברחובות, לביולוגיה מולקולרית, ולתהליכי מחקר אמיתיים שיכולים להציל חיים. הטכנולוגיה הזו הופכת להיות שקופה. היא פשוט נטמעת בתוך הכלים של המדענים והחוקרים, ומשנה את הקצב שבו האנושות מגלה דברים חדשים.
טוב, בואו נרד קצת לקרקע. לחיים היומיומיים שלנו. למה שקורה ממש פה, בכיס שלנו. כי קרו השבוע כמה דברים שמשפיעים עלינו ישירות, ממש כאן בישראל. קודם כל, בשעה טובה, Meta AI הגיע לישראל ובעברית. כן, סוף סוף אפשר לדבר איתו בשפת האם שלנו, בלי תרגומים מוזרים ובלי להתפתל. ובמקביל, וואטסאפ מתחילה להכניס יוזרניימס, שזה שינוי קטן אבל סופר משמעותי לפרטיות שלנו. לא נצטרך לתת את מספר הטלפון לכל אחד. ראיתי גם שאופן קלו הגיע למובייל, וקלוד הגיע סוף סוף ללינוקס, שזה מעולה למפתחים שבינינו. והדבר האהוב עליי לאחרונה, נוטבוק LM. עכשיו הוא יודע להפוך מקורות מידע ומסמכים לסרטונים קצרים,
כאילו, לא מספיק שהיה לנו פודקאסטים שלמים שנוצרים בלחיצת כפתור, עכשיו הם מכניסים גם וידאו לעסק. גוגל מיט כבר מסכם פגישות לבד, וגוגל הוסיפה מודלי מדיה חדשים ודיזיין וריאשנס ב-AI סטודיו. אפילו רנווי פתחה שוב את תחרות הפרסומות המטורפת שלהם, למי שרוצה ליצור סרטונים ברמה הוליוודית מהמחשב בבית. אבל הסיפור שהכי הדהים אותי השבוע, ובקטע קצת מלחיץ, אני חייבת להודות.
מטה הציגה פרויקט של פיענוח מוח לטקסט. אתם קולטים את זה בכלל? לקרוא אותות מהמוח האנושי ולתרגם אותם למילים כתובות על מסך. זה כבר נשמע כמו מדע בדיוני מוחלט מהסרטים היותר אפלים שראינו, אבל זה קורה עכשיו במעבדות המחקר שלהם. תחשבו על האפשרויות לאנשים עם מוגבלויות, אבל גם על השאלות המטורפות של פרטיות המחשבה שלנו. לאן אנחנו הולכים עם זה? אז כן, היו המון הכרזות השבוע, כרגיל, בקצב המשוגע של העולם הזה. אבל אם נקלף את כל הרעש, את יחסי הציבור והכותרות המפוצצות, יש פה קו אחד ברור מאוד שמחבר את הכל. ה-AI מתחיל להתבגר. פחות, וואו, תראו מה הבוט ענה לי, ויותר אחריות על התוצאות. פחות צעצועים מגניבים, ויותר תהליכים עמוקים ומשמעותיים בתוך הארגונים ובחיים שלנו. השאלה היא כבר מזמן לא איזה מודל הוא הכי חכם. השאלה האמיתית היא מי יודע להטמיע את הטכנולוגיה הזו בצורה נכונה, בטוחה, ובלי לשבור את הארגון או את החברה שלנו בדרך. וזו כנראה תהיה אחת השאלות הכי חשובות של התקופה הקרובה.
לא מי משתמש ב-AI, אלא מי באמת יודע לנהל את השינוי העמוק הזה. מה אתם חושבים? אתם כבר מרגישים את השינוי הזה ביומיום שלכם, בעבודה או בלימודים? תחשבו על זה. נתראה בפרק הבא. ביי בינתיים.